אני פותחת אחת השאלות מן השאלות ששאלתי לפרשת בלק. היא הייתה השאלה השנייה. השאלה התייחסה לפסוק בפרק כ"ג, פסוק ד', ויקר אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו את שבעת המזבחות ערכתי בהר ועל הר ועין במזבח. והמדרש אומר לפסוק הזה, ויקר אלוהים אל בלעם, ויאמר לו, רשע, מה אתה עושה? ויאמר את שבעת המזבחות ערכתי. עכשיו למה הדבר דומה? לאחד שהיה משקה במשכנות, הרגיש פה בעל השוק, כיוון שבא לבדוק אחרי המשכנות, קפץ בעל השוק ואמר, כבר שלחתי, לא בעל השוק, אלא קפץ אותו המשקה במשכנות ואמר, כבר שלחתי דורון לביתך. כך בלעם, שקפץ ואמר, את שבעת הנבוכות ערכתי. כלומר, השוחד כבר נתון. והייתה שאלתי על מה מתבסס מדרש זה. מכל התשובות שקיבלתי, אתייחס הפעם רק לשש. אני מבקש את סליחה מכל אלה שאינני מזכירה את שמותיהם, כי אלה שתשובותיהם לא קלעו למטרה, קשה לקרוא להם שם, ואלה שנותנים תשובה נכונה, גם כן קשה בכל פעם להתייחס לכל אחד ואחד. הייתה תשובה בחלקה נכונה מאת מר בר לב מבני ברק, שאמר שהמספר שבעה היה מקובל בימי קדם כמספר קדוש, זה כבר עומד אבן עזרא, ולכן בלעם בחר דווקא בשבעה נזבחות, וזהו שנותן לבעל המדרש את הדחיפה לומר שבלעם רואה את זה כשוחד שנשלח לשם. זה כאמור כשלעצמו נכון, אבל אין בזה עוד תשובה לשאלה מה כאן והביא את בעל המדרש לומר שהוא קפץ ואמר כבר שלחתי דורון לביתך. תשובה שנייה שהיא מעניינת אבל מוזרה מאוד בעיניי, ניתנה על ידי מר איילנדר מחיפה, שכתב שיש כאן סיכול אותיות, ויקר אלוהים אל בלעם, וסיכול אותיות ויקר הוא ירק, ובזה מקביל הפסוק למשלי תדבר, טוב ארוחת ירק וארבע שם, משור אבוס וצנעה בו. והמדרש עצמו מזכיר את הפסוק טוב פת חריבה ושלווה בה, מבית מלא זיף חריף. דיינו שהקורבנות האלה לא היו קורבנות של אהבה לשם, אלא של זיף חריף. אינני יודעת אם פירוש זה נמצא באחת המפרשים, אבל לי זה נראה רחוק מן שאלתי. כבר יותר קרוב לעניין הוא מה שכתב מיוצר ברלוביץ מקבוצת שוחות, שהגורם למדרש כאן היה הידיעה של המילה שבעת המזבחות, כלומר אותן המזבחות הידועים, אף על פי שעדיין אנו לא נזכרו בשיחה עם השם, הכל אופן לא נזכרו. והוא אומר זה דומה קצת לדברי אברהם בראשית פרק נקף ג' אל עפרון החיתי, כשהוא אומר לו נתתי כסף השדה. זה לא נראה לי הדמיון כאן, שהרי כסף השדה זאת התמיכות רגילה, که זה איננו דומה להמזבחות. מכל מקום עניין הידיעה יש בו משהו. תשובה אחרת, שוב בחלקה נכונה, אבל יותר קרובה כבר לתשובה הסופית, נראית לי בדברי מר ברוכי מנהריה. הוא כותב שחזר שמו לב לכך שפעמיים בא אותו פסוק ויקרא ואם מפילה, פעם בלכתו שפי לפני המשל הראשון, ושם נאמר ויקרא ואם מפילה ויום הרבה מצילה ומתמורות הרחתי באותם ואיל במזבח, ואחרי זה רק כתוב היד מה שם דבר בסיבילה ביום שוב אל בלך וחות לדביה. ואם בפעם השנייה בפרק ג' פסוק ת'ז' נאמר ויקור אלוהים אל בלעם ויעצם דבר בפים ויום שוב אל בלך וחות לדביה. אם זהו, אז זאת היא הצורה הנורמלית שוויקור אל בלעם ויעצם דבר בפים ויום. ואצלנו אין הויום הזה, ולכן חשבו חזל, כך כותב מר ברוכי, שבלעם קופץ מיד ואומר את שמות המזבחות הרחמים. נוסף על כך, שם מר ברוכי לב לדבר שלא שמתי לב לו אני, שכתוב בפעם הזאת ויקרא אלוהים את בלעם, ואילו בפעם השנייה כתוב ויקרא השם את בלעם. והוא חושב, מכיוון שאלוהים הוא לפי דעת חזר מידת הדין, לכן חשבו חזר כי כאן זוהי מידת הכעס, ויקרא אלוהים את בלעם ויאמר לו רשע, מה אתה עושה? כלומר השאלה הזאת באה לחזר לדרשן מתוך המילה אלוהים. שוב תשובה אחרת כותב לי מאשרד רב מקבוצת יסודות. הוא פותר בזה שיש כאן שתי תמיהות, ושמתוך יישוב שתי התמיהות האלה נוצר המדרש. אחת היא שנאמר ויקרא ולא נאמר ויבוא אלוהים, כמו שכתוב בפרק ב' ויבוא אלוהים אל בלעם ויום אני האנשים האלה עמך. ושנית, שנאמר כאן שכאן בלעם פותח בשיחה בשעה ששם, כמו שקראתי הרגע, האלוהים הוא הפותח בשיחה. ומאשרד רב כותב שלפי הפירוש של הירש לתורה במעשה עמלק, המילה אשר קרחה בדרך מתפרשת אצל הירש אשר התנפל עליך פתאום. כלומר הוויקר מסמל את הדיעה המפתיעה, ובלעם ביותו מופתע תוך כדי הופעתו של הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא הולך לפעולה עצורה, כך כותב מרת, באותו הוא נבהל כי אותו ויפן בשוק, ועצם ההופעה הפתאומית באה עליו כאילו השם מטיח נגדו דברים. וההתחה היא זו שחזר אומרים ויקרא אלוהים ויאמר רשע, מה אתה עושה? והיא שמחייבת אותו להצטדק. כלומר, בלעם מתוך המוסר הכליות שלו מופתע פתאום בהרגישו בהופעת אלוהים, ושומע מתוך ההופעה הזאת את הגערה בטר נאמרה הגערה הזאת. זה הסבר יפה ומעניין. נראה לי המקום ביותר מה שכתב מר אריה עמידן מקריית שמואל. שהמדרש הזה על צידו התחבירי. למי נדמה שתמיד הצד הלשוני הוא היסוד למדרש? נדמה המשפט הוא. לכן גם התשובה של מרא פתאום, מפני שהוא מעמיד אותה על הלשון של ויקרא. ואלה דברי מר עמידה. מן הבחינה התחבירית, אנו נתקלים כאן בשתי תופעות. התחלפות מהירה ומרומזת של הנושא בפסוק. בתחילה הנושא הוא אלוהים, ויקרא אלוהים אל בלעם. אחר כך הנושא הוא בלעם, ויאמר לו. המעבר המהיר מנושא אחד לנושא אחר משאיר את המשפט הראשון כמשפט שרעיונו לא הושלם. וההשלמה המתבקשת לתראו על הפסוקים היא רשע מאמרתך. אך השאלה לא נשאלה, היא רק נרמזה בעצם הופעת אלוהים בדרכו של בלעם. וזה מה שהניע את בעל המדרש לומר, כי גם תשובתו של בלעם הייתה מהירה, והוא קפץ ואמר כבר הבאתי לך דורון. ועד ידי כך מתפרש המעבר הזה באמצע הפסוק מנושא לנושא, ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר, והויאמר הוא לא באלוהים, אלא בלעם. ויאמר אליו בתפילת המזבחות הרך. אני עוברת עתה לפרשת דברים. בדרך בית דברים אנו שומעים על כיבוש עבר הירדן, וכידוע נאמר כאן על שלושה עמים שאסור לגעת בהם, שאסור להתגרות בהם מלחמה, והם בני עשיו, בני מואב ובני עמון. ובכל פעם נאמר אל תתגר במלחמה. והנה נשאלת השאלה כבר בפי חז"ל וביותר בפי פרשנים מאוחרים, מדוע נאסרנו אנו בהתגרות מלחמה בשלושה אלה, בשעה שבשבעת העמים הלא נצטווינו להוריש אותם? והשאלה נוסחה בצורות שונות על ידי פרשנים שונים וניתנו תשובות שונות. אקרא פה תשובה שהמדרש לדברים רבה נותן לשאלה ביחד לבני עשיו בלבד. אם כן נאמר על בני עשיו, הרב לכם סוב את ההר הזה, תנו לכם צפונה, ואת העם צב למור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, ויראו מכם ונשמעתם מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מעצם עד מדרך כפרד, כי ירושה לעשיו נתתי את השעיר. לזה אומר דברים רבה. הלכה, אדם מישראל שהיה בהיר ברכיבות אב ואם, מה הוסחאו? כך שאלו רבותינו. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא? כיבוד אב ואם. אמר רבי שמעון בגלילי, לא כיבד אדם את אבותיו כמו שאני כיבדתי את אבותיי. ומצאתי שכיבד עשיו לאביו יותר ממני. כיצד? אני הייתי משמש את אבי בכלים צורעים, וכשהייתי הולך לשוק הייתי משליך אותם הכלים ולובש כלים נעים ויוצא בהם. אבל עשיו לא היה עושה כן, אלא אותם כלים שהיה לובש ומשמש בהם את אביו הם מעולים. תדע לך, בשעה שיצא לצוד ולהביא לאביו שירך אותו, מה אתה נזכה? נתנה ליעקב מתנים ואמרה לו לך אצל אביך ותום הדרכות עד שלא ייטול אותם אחיך. אמר ליעקב, עם מי? שעות כלים נעים שאחיך לובש ומשמש בהן את אביך, ואתה נכנס עצמו והוא אוכל בידך כסבור שאתה איסף. ומנהלים ותיקח נפקע את בגדי איסף החמודות אשר איתה בבית ותלבש את יעקב. אם כן רואים אנו שמפסוק זה האחרון שנאמר שבגדי איסף החמודות אשר איתה בבית היו אצל נפקע ולא אצל איסף, אצל נשב ביתו של איסף, אלא היו בביתו של יצחק, מזה לומדים החכמים גודל כיבוד אב של עשיו, שהוא היה משמש את יצחק אביו דווקא בבגדי הבאר שלו. צריך להבין כמובן שמדרש זה מתכוון לאו דווקא לבגדים. הבגדים משמשים גם במקרא, גם באגדות, גם בספרות מודרנית, לעתים קרובות כסמל להתנהגותו של אדם. בגדי כהן למשל מפרשים רבים כסמל לתכונות שבהם צריך הכהן להתקשט. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, היינו התנהגותך תהיה בלי רבב, בלי פגם. וכאן הכוונה היא שהרבה בני אדם בשעה שהם אצל הוריהם או בעל אשתו אישה אצל בעלה לא פושטים את בגדי הפאר, את הריסון העצמי, את ההתנהגות הנאה, את הנימוסים, את ומתנהגים בצורה מרושלת, מגונה, בלתי מרוסנת, ואילו כשבאים אין לבין הבריאות, הרי אז הם מתאדרים, מצחצחים בלשונם, מתנהגים בנימוסיות, מרפנים את עצמם, מבטלים רצונם מפני רצון אחר, וכו' וכו'. ונחשב לזכותו של עשיו, שהוא לא עשה כן, אלא את התנהגותו הנאה ביותר, את תכונתו החיוביות הוציא דווקא אצל אביו ולא בחוץ בפני זרים, וזכות זו עמדה לו כדי שלאחר מאות בשנים לא יגעו בארצו כירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. כאן מוצאים כאן שוב אותו רעיון שהמדרש חוזר עליו מדי פעם, שהמעשה הטוב, בין אם הוא מעשה טוב גדול, בין אם הוא מעשה טוב קטן, אינו הולך ליבוד. הוא נושא פריון. אין שכר מצוות בעולם הזה, לא, לא, לא. אם לא, 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 לפעמים גם לא לבנו, לפעמים גם לא לבן בנו, אבל אי פעם ישתלם הדבר. זוהי הכוונה של התשובה שהמדרש נותן למה ניתן ההר הזה ירושה לעשיו ואסור היה לנגוע בו. לשאלות האחרות ששאלתי לפרשת בלק אענה בפעם הבאה. לפרשת פנחס שאלתי שאלה ואחזור עליה שוב. חז"ל אומרים לפסוק ושמחת ידך עליו כמי שמדליק נר מנר, ואילו למילים ונתת מאותך אומרים הם כמערה מכלי אל כלי. שאלתי מה ראו חז"ל לדמות שימת היד, צמיחת היד למדליק נר מנר, ואילו שימת האות דימו למערה מכלי אל כלי. לעולם אין שני דימויים שונים אומרים אותו דבר בנשום חז"ל. אם כן, תתנו לי תשובתכם.